אני מזמינה את ליאת ככה לספר קצת על עצמך, ואז נתחיל עם השקפים, קצת את הרקע על מי את, מה עשית קודם.
אוקיי, אז עוד פעם בוקר טוב לכולם.
ליאת, רק אומרים ששומעים אותך אבל חלש קצת, אז אם תדברי חזק.
אוקיי, אז אני במקצת יותר טוב?
בואי דברי ונראה אם יגיבו, מה יגידו.
אז אני במקצועי פסיכולוגית ארגונית, אני דירקטור של HR בחברה שנקראת בן טכנולוגיות. היא חברה ישראלית במקור, אבל כרגע היא גלובלית של 150 עובדים. בישראל, ארצות הברית, ובאמת מפוזרים גם הרבה באירופה. לפני זה עבדתי 10 שנים באינטל, התחלתי בגיוס, וככה ממש בשנה שהיה לנו 700 גיוסים של אנשים, של עובדים, חדר ענקי מה שנקרא, וככה היה איזה שנתיים רצופות. לאחר מכן עברתי לצוות הפיתוח, ואז בעצם התפתחתי יותר בתחום של OD וייעוץ ארגוני, מי שמכיר את המושגים, Organizational Development. עשיתי ככה בשנתיים האחרונות, עשיתי גם כל מיני פרויקטים כמו מיזוג ורכישה, פרויקט מאוד גדול שהיה, וגם סנריו פלנינג, בנינו מפעל חדש, היה צריך לגייס את 1,500 אנשים, אז עשינו מין תוכנית כזאת של כל הבנייה של הארגון החדש וכל מה שקשור בזה. אז הובלתי גם את הפרויקט הזה שמבחינה גיוסית ומבחינה של תכנון של המשאב האנושי היה מאוד מאוד מעניין, ואם יש שאלות על זה בהמשך אפשר גם לשתף. זהו, בארגון שאני נמצאת היום סך הכל יש כל הזמן גיוסים, וגם יש טרנובר יחסית קבוע שכל הזמן קורה, וגם עשינו שנה שעברה מסה של פיתורים ובעקבותיו גם גיוסים, זאת אומרת, כן, עשינו איזשהו תהליך של התייעלות, גם קיצוץ, אבל גם שדרגנו הרבה מהסקיל של האנשים, סך הכל הארגון שינה כיוון וניסינו להתאים את היכולות לתוך זה. זהו, זה בגדול עליי.
אחלה, וברקע לפני זנד, למי שלא שמע, אמרת ששם החברה זה זנד, Z-E-N-D, החברה הנוכחית, ולפני זנד קצת על הרקע?
הייתי באינטל.
אוקיי, אני פספסתי אז.
וקצת נתתי רקע מה עשיתי באינטל.
אוקיי, אז בעצם שם גם אנחנו הכרנו, כי ליאת עבדה יחד איתי בצוות של הגיוס באינטל, ובייעוץ הארגוני, אז יש לנו היסטוריה ארוכה ומשותפת. אז נעבור לשקפים המקסימים שהכנת לנו, ואת רוצה ככה להגיד מה היית שואלת את הקבוצה, נראה מה אנשים יגידו.
אז קודם כל זה ככה משהו שתמונה כזאת שאני אוהבת כי מראה הרבה. אבל בעצם מה הבעיה פה? מה הבעיה בחברה האלה? לאן הם הולכים? איפה הקושי?
תעזרו לנו בתגובות בטקסט. ניתן רגע, חצי דקה.
אני גם אמורה לראות את זה פה.
אתם רואים את התמונה? את השקף? רואים את השקופית? אמורים לראות את השקופית. רואים.
רואים.
גלגלים מרובעים אומרים פה.
מה אמרו?
טל ומור אומרות שהגלגלים מרובעים.
גלגלים מרובעים, זה נכון. זה הבעיה המרכזית. הבעיה היותר חמורה זה שהחבר'ה שסוחבים את העגלה לא רואים את זה. זאת אומרת, לנו מהצד זה נראה נורא ברור, אבל כשעסוקים ככה בעשייה של משהו, אז לא רואים א' את הבעיה, שגלגלים מרובעים, ומה שעוד הייתי שואלת זה מה עוד הם לא רואים, חוץ מזה שהגלגלים מרובעים.
איריס אומרת שיש להם את הפתרון.
גם את הבעיה וגם את הפתרון באותו עגלה.
יש להם את הגלגלים בעגלה, מור.
יש להם גלגלים עגולים שאותם הם סוחבים, וגם את זה הם לא רואים. אז הבעיה לא רק קיימת, אלא הפתרון קיים, זה מהיר, ואפשר לעשות את השדרוג הזה מאוד מהיר. ואם נעבור סלייד, אז מה שמצחיק שבסיפור הזה, שגם שנשבר להם גלגל, אז הם מחליפים גלגל. זאת אומרת, הם בעשייה שלהם, שום דבר לא יעצור אותם. וככה, הסיפור הזה הזכיר לי הרבה פעמים שאנחנו נכנסים ל... וגם באמת בגיוס, הרבה פעמים אנחנו ככה תקועים בתוך איזשהו נתיב, או של גיוס של פרופיל מסוים שהוא באמת לא הפרופיל הנכון, או של תקיעות שלנו בדרך שבה אנחנו יכולים לעבוד כמנהלי גיוס, בזמן שהמנהלים עובדים בצורה לא נכונה, ואנחנו משקיעים איזושהי אנרגיה שהיא לא נכונה, לא במקומות הנכונים, לא רותמת נכון את המנהלים, לא מייתרת איזושהי שותפות שהיא מספיק משמעותית, כשהפתרון נמצא אצלנו, אוקיי? אני חושבת שבכל הנושא הזה של עבודה מול ארגון, וקראנו לסטיישן הזה, קראתי לזה influential staffing work, זאת אומרת, staffing work שהוא באמת משמעותי ונותן אימפקט לארגון, אז לא צריך הרבה כדי לעשות את זה מלא משמעותי למשמעותי, צריך תהליכי עבודה נכונים, צריך מיינדסט מסוים ותפיסת עולם של סוג עבודה, ודווקא אולי בגלל שאני באה מהתחום של ייעוץ ארגוני והרבה עבודה עם מנהלים, אז אני, זה מאוד טבעי לי לעשות את זה, אבל אני יודעת שהרבה פעמים זה לא טבעי ולא טריוויאלי, ויש איזשהו עבודה שהיא לא מספיק שיתופית, אני יכולה לקרוא לה, ולא מספיק מנצלת את היכולות שבארגון בעצם, וממנפת אותה כדי להשיג תוצאות טובות. אז בסלייד האחרון של הסיפור הזה, אפשר לראות שכן הם עשו פה פריצת דרך, והם עשו את הפתרון, וגם גילו שיש טכנולוגיה אפילו יותר מתקדמת, כמו הפלוס שהם יכולים לצור מטוס וכו' וכו'. אז זה ככה סתם גימיק להתחלה.
אז אני אגיד רק במילת הקדמה, הזמנו היום את ליאת ככה לשיחה, כהכנה לקראת הסדנה שאנחנו מתחילים או משיקים אותה בסוף החודש, סדנת מקצוענות בגיוס, שהיא בעצם שבעה מפגשים, שברוב המפגשים בחמישה או שישה מתוכם יהיו לנו מרצים אורחים. וליאת היא אחת המרצות האורחות, ורצינו לנצל את ההזדמנות גם ככה לאפשר לקבוצה יותר גדולה להיחשף ולשמוע את ההמלצות, את הטיפים של ליאת לגבי עבודה עם מנהלים מגייסים, ובאמת חלק מהדברים שנדבר עליהם היום הם הבסיס לתהליך שנעשה באותו מפגש עם ליאת בדצמבר במהלך הקורס. אז אני אשמח ליאת, אם ליאת הכינה לנו כאן מודל שמרכז בעצם את ההמלצות שלה, את הדברים העיקריים שהיא שמה דגש כשהיא עובדת עם מנהלים מגייסים, ואני אשמח ליאת אם תציגי ככה את העקרונות של המודל. אתם מאוד מאוד מוזמנים תוך כדי השיחה פשוט להעלות שאלות לליאת כאן מימין.
אז אני יכולה להתחיל?
כן, נכון.
נוח לי, אז ככה עשיתי באופן טבעי, ואז מורית אמרה לי, למה באנגלית? וואלה, אפשר גם בעברית. אז לסדנה אנחנו נעשה את זה בעברית. רק כמה אנשים יש, אני יכולה לדעת את זה?
יש סביב 40.
אוקיי, שיהיה לי פרספקטיבה. טוב, אז מה שאתם רואים פה, ניסיתי ככה לחשוב איזה אלמנטים היה חשוב לי להעביר אם אני מדברת על איך לעשות את ההבדל, okay? בין עבודה שהיא, בכל עבודה שאנחנו עושים לך הכל היא טובה ותורמת לארגון, זה לא מה שאני אומרת, אבל אני חושבת שכל דבר שעושים וכל מקצוע אפשר לעשות אותו בצורה הבסיסית שלו, זאת אומרת לעשות את הדברים כמו שהם.
ליאת, יש כמה שמבקשים שתגבירי את הכל, אני אנסה גם פה
לספר. נורא חזק עכשיו יותר טוב, הגברתי את הווליום.
אני מקווה שכן, תכף נראה מה יגידו.
אוקיי, אז מה שאני אומרת זה שבאמת כל דבר, ולא רק בגיוס, אפשר לעשות בדרך הטקטית הפשוטה שלו, ואם אני עושה אנלוגיה לגיוס, אז באמת לחפש את הקורות חיים, ולקחת את המשרה, ולהביא מועמדים, ולראות מועמד כזה או אחר, וקצת לעזור למנהלים בתהליך ובקבלת ההחלטות. אבל אני חושבת שהערך המוסף האמיתי זה אפשרות לתת השפעה אמיתית גם לביזנס, ונשאר לייצר את זה בכל מיני דברים נוספים. אז ניסיתי פה למפות ומפיתי ארבעה אלמנטים, אני מניחה שיש יותר וחלק גם אפשר לפצל אותם, אבל ככה משהו ראשוני שיכול לתת לנו איזושהי פלטפורמה לדיון. אז הדבר הראשון שהוא כללי, אבל יש מתחתיו גם דברים ספציפיים, באמת איך מצליחים לייצר value add, זה נקרא באנגלית, אבל באמת ערך מוסף למנהלים. זאת אומרת, האם הם תופסים אותי, אתכם, כמישהו ששווה להם להתייעץ איתו, שווה להם לחשוב איתו על, על הפרופיל, על מי הבן אדם, על איך מגייס את הבן אדם הנכון, על איזה סקילס ואיזשהו שילוב של אנשים יש בכלל בצוות, ועל מנת לייצר את זה צריך באמת ליצור איזשהו, א', תהליך של אמון, ב', לבנות באמת את הערך המוסף הזה בצעדים קטנים, ולאט לאט אתם תראו, ואני מניחה שחלקכם גם עושים את זה, איך באמת התפקיד הופך להיות הרבה יותר משמעותי. אז זה מתחיל מהדברים הקטנים, כמו באמת להבין את הצרכים של, של הביזנס. אז אם אנחנו מדברים אפילו ברמה הכי בסיסית של גיוס, לא מישהו שהוא וייס פרזידנט או משהו כזה, אלא נגיד אפילו גיוס של מהנדס, או אני לא יודעת מאיזה תחום אנשים פה נמצאים, אבל זה יכול להיות כל דבר. אז באמת לנסות ולהבין ולשאול את השאלות, מה, איזה סקילס היום חסרים לנו? מה באמת האתגרים של הקבוצה הזאת בשנה הקרובה? והרבה פעמים, ואני יכולה גם לתת דוגמאות, פתאום מגלים שמה שחשבנו שצריך לגייס, פתאום זה לא מה שבאמת צריך. לא מזמן היה לנו גיוס שפתחנו לאינטגריישן מנג'ר, לקבוצה של הפיתוח. ובאמת ככה התחלנו חודש, בנינו פרופיל, התחלנו לפרסם את זה, ולאט לאט ככה שמתי לב שא', כשאני מדברת עם המנכ״ל, אז הוא אומר שזה לא הפרופיל בכלל הנכון, וכשאני מדברת עם ה-VP של מרקטינג, הוא גם לא בטוח שזה הנכון, אבל ה-VP של R&D בטוח שזה הפרופיל הנכון, וזה שם משהו מגייס. אבל בעצם אין איזושהי אחידות בכל ההנהלה, וזה תפקיד, היה תפקיד משמעותי ומאוד בכיר. ופה באמת החוכמה, ונגיע לזה גם אחר כך, איך א', שמים לב ורגישים לזה שבאמת אין פה אחידות, ואולי הצרכים של הביזנס זה משהו אחר ממה שהגדרנו. ותכף נגיע לגמרי איך מייצרים איזשהו תהליך כדי לוודא שיש אישור קו, ואני אחזור לדוגמה הזאת יותר מאוחר ואני אגיד גם כן מה עשינו. אבל זה ככה כדי לתת אימה למה אני מתכוונת. עוד דבר שחשוב לי באלמנט הראשון זה באמת ה-skills assessments וה-talent management. בעיקר במצב שבו השוק נמצא היום, אנחנו יכולים, זאת אומרת, יש איזשהו, מצד אחד אנשים מפחדים לעזוב מקומות עבודה, בגלל שהם לא רוצים שינויים, ובגלל שהמצב של השוק לא מאוד מאוד יציב. ומצד שני, זה כן זמן טוב למשוך אנשים ולהביא את האנשים הנכונים לתוך הארגון. ואנחנו, למשל, כן עשינו איזשהו תהליך של באמת הבנה של איזה סקיל, למשל בקבוצת הפיתוח, מה יש לנו, מה חסר לנו לאור האתגרים, וכן הגדרנו גם כמה דברים שחסרים, וממש באופן אקטיבי הורדנו במקומות שחשבנו שיש נגיד יותר מדי מסקיל מסוים או מקבוצה מסוימת, וגייסנו למקומות שהרגשנו שיש חוסר. עכשיו באופן פשטני אפשר להגיד שזה לא בהכרח עבודה של גיוס, אני חושבת שזה מאוד כן, אני חושבת שעוד פעם בסדנה נדבר על זה יותר, אבל איך אפשר באמת להביא ערך מוסף, והרבה פעמים מישהו עוזב, ובאופן אוטומטי טיק מגייסים לאותו פרופיל. ואם אני חוזרת לגלגלים, לא ברגע עוצרים וחושבים, אולי הבן אדם עזב כי הוא לא היה מאותגר, כי באמת התפקיד לא התאים לו, כי זה לא הפרופיל הנכון שאנחנו צריכים, אולי צריכים מישהו יותר ג'וניור, לתוך התפקיד הזה.
אז ליד בואי תעזרי ואם ניקח את הנקודה הזאת של איך עושים את העצירה, מה את היית ממליצה למנהלי גיוס או למגייסים לעשות במצב שהם מזהים שיש פה איזה ריצה או הליכה במקום?
אז השאלה מעולה, וזה לוקח אותי גם לשני האלמנטים הנוספים שאחרי הראשון. אז האלמנט השני זה באמת איך מגדירים את הפרופיל הנכון. וזה שלב שעוד פעם הרבה פעמים רצים איתו, כי המנהלים יודעים מה הם רוצים, אבל זה שלב שהרבה פעמים אני חושבת שהטעויות הכי גדולות נובעות ממנו. וכאן באמת, א', בשלב הראשוני זה לעשות סוג של ישיבה, לא רק עם המנהל המגייס, אולי גם עם המנהל שמעליו, ואולי גם עם מישהו מהצוות, מה שלא מחליטים, וכן באמת לשאול, למה הקודם שבתפקיד לא הצליח, מה היה, מה הצרכים שלנו היום, איזה יכולות, האם זה סיניור, האם זה ג'וניור. והרבה פעמים אתם תראו, גם רוצים לגייס טים לידר, כי בן אדם היה קודם היה טים לידר, ולאט לאט כל תוך כדי התהליך פתאום מבינים שאולי בכלל לא נכון לגייס טים לידר, ויש לנו מספיק לידרשיפ באותו צוות, וצריך דווקא מישהו שהוא יותר ג'וניור. אז עוד פעם יש פה הרבה דקויות, אבל אני חושבת שהשלב הראשון הוא לכנס את כל האנשים שהם קריטיים לקבלת ההחלטה, ולעשות איזשהו דיון ולקבל החלטה על מה אנחנו צריכים.
ואנשים שהם קריטיים לקבלת ההחלטה, את אומרת, זה קודם כל מי שניהל את הבן אדם בעבר, מי עוד אנשים שאפשר להכניס אותם לחדר בכזה מצב ש...
אני תמיד, תמיד, תמיד מכניסה את המנהל שמעל המנהל המגייס, אוקיי? או אם זה טים לידר שמגייס, אז את המנהל שמעליו, אני בדרך כלל גם אם ה-VP לא נמצא בחדר, אני אחרי זה עושה איתו אישור קו, כי עוד הפעם, זה לא יאמן עד כמה לפעמים אין תקשורת ודברים כאילו... מה פתאום? למה גייסנו בכלל כזה? למה אנחנו רוצים את הבן אדם הזה? והייתי מציעה להביא את המנהל, שמייל את הבן אדם, המנהל המגייס, את המנהל שמעליו, ובאמת לשאול את השאלות האלה, וגם לא לחשוש. באמת, כאילו, לשים את הדברים בפנים, ולנסות לקבל תשובות. יכול להיות שתצאו מהחדר דרך אגב עם אותה תשובה של זה הפרופיל, גם טוב. אבל אתם יודעים שכולם מקוילים, ויש הסכמה. ומכאן אפשר גם לכתוב את ה-job description ולשלוח אותו אפילו לעוד אנשים שהם לא בהכרח באותה מחלקה. זאת אומרת, לבוא ולהגיד לאותו מנהל למשל של הפיתוח, בוא נשלח את זה גם למנהל המרקטינג ולמנהל הספורט, כי לשניהם יש ממשקי עבודה מאוד גדולים עם אותו בן אדם, בוא נוודא שהם גם מיושרים על הגיוס הזה. וזה לא שהם יכולים להגיד כן או לא, אבל הם יכולים לתת את האינפוטים שלהם, ואתם יכולים להשתמש בזה ולעשות איזשהו שדרוג של מה שבעצם, בהבנה של מה מחפשים.
אוקיי, אז זאת אומרת, אז הדוגמה הזאת היא מאוד חשובה, נקרא לזה, למקרה העגלה, שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך והם מנסים לרוץ ומרגישים שמשהו פה לא בטוח מדויק. טל שואלת אם יש אנשים נוספים שעושים את אותו תפקיד, אולי כדאי לשקול, לדבר איתם וללמוד מהם על התפקיד, לפני שעושים כזאת ישיבה, אני מניחה שזאת הכוונה.
אפשר, הכל אפשר. זאת אומרת, אני מניחה שככל שעובדים יותר עם ארגון, אתם גם מכירים ואתם תכירו, אפשר גם לשאול את האנשים בשיחת מסדרון. זאת אומרת, צריך גם מצד אחד להיזהר שלא לעשות מזה פרוסס, כאילו זה הפרספקטיבה שלי. תנצלו את הריסורס שיש לכם, את העבודת אופליין שאתם עושים כדי להבין והכל. צריך להיזהר שלא להפוך את זה למין תהליך מפלצתי כזה של רעיונות ודברים. זאת אומרת, אני תמיד מנסה לייצור איזשהו איזון בין יעילות מצד אחד, ומצד שני להביא אינפוטים מהשטח לתוך זה. אז כן, זה למשל אם טל רואה מישהו מהצוות והוא יודע שמגייסים למשרה, אז באמת מגייסים למשרה, מה נראה לך שחשוב. ככה הרבה פעמים אני עושה את זה גם בשיחות ongoing, ופתאום עולה איזה משהו שלא חשבנו עליו, אז אני מביאה את זה לתוך הישיבה עם המנהלים. אבל כן, וגם אומרת, דיברתי עם X, ועלה ככה וככה, אולי שווה לחשוב על זה. אז התשובה היא בהחלט כן, רק הייתי שמה אזהרה שלא להפוך את זה פתאום לאיזשהו תהליך גרנדיוזי כזה של הרבה שלבים והרבה תהליכים, והרבה פעמים מנהלים מאוד נבלים מזה.
אוקיי. ואם אנחנו לוקחים את זה רגע צעד אחורה, וזה... איך היית עושה את זה אפריורית? כלומר, את מתארת עכשיו תהליך של תוך כדי תנועה אנחנו נעצרים ומגלים שיש פה משהו שתקוע. מה עוזר לך כשאת מתחילה תהליך של גיוס עם מנהלים מגייסים?
אז אני עוד פעם אומרת, ישיבה מקדימה של הבנה באמת מה מחפשים ומה צריך, לשאול שאלות קשות. אחר כך אני באמת מנסה לדבר על זה עם עוד כמה אנשים שהם כי... פקטור כדי להבין מהם גם אם זה מה שנכון, ובאמת ב-70% מהמקרים אני שומעת שמה פתאום, למה מגייסים כזה תפקיד, חבל על ההדקאונט, אנחנו גם נמצאים במקום שאין לנו מיליון הדקאונט, אז כל גיוס הוא חשוב, למה דווקא את הפרופיל הזה, בכלל הלחץ שלנו זה לא בקבוצה של ה-PHP, זה בקבוצה של האנג'ין, בואו נגייס
מישהו שהוא מ-C++ ולא מ-PHP, סתם לצורך הדוגמה. ואז אני חוזרת ל-R&D מנג'ר ואומרת, תשמע, גם דיברתי קצת עם זה ועם זה, וגם אם לא דיברתי, האם באמת זה הדבר הנכון לצרכים, איפה היום הלחצים המרכזיים, ויכול להיות שעוד פעם, ההחלטה תהיה אותה החלטה, ולפחות אני שמה את השאלות ואני מבדה, והרבה פעמים, אם יש באמת אי הסכמה שהיא מאוד משמעותית לתפקיד בכיר, אז אני כן מתייעצת גם עם המנכ״ל, או עושה איזשהו תהליך, ובאמת הכי חשוב, בצורה פתוחה, שלא מייצרת איזשהו משהו ש... אני עושה משהו מאחורי הגב של מישהו, ומצד שני, אני אומרת להם שחבל להתחיל לעבוד על המשרה אם אין הבנה והסכמה של מה שצריך. ואם המנהל של פרודקט אומר שזה לא מה שצריך, כנראה שיש בזה משהו. בוא נכנס ביחד פגישה ובוא נבין. אוקיי? אז לא תמיד זה עולה לכאלה דרגות, ולפעמים זה הרבה יותר פשוט וקל, אבל אני דווקא נותנת את הדוגמאות היותר קשות כדי להבין איפה הערך המוסף כשיש את הערך המוסף.
אבל אני חושבת שמה שמעניין, לפחות השאלה שעולה לי בדוגמה הזאת, זה שזה לא משהו חד פעמי. כלומר, אני שומעת הרבה פעמים מגייסות שמתחננות למנהל המגייס לחצי שעה של יתאר קצת יותר טוב את הפרופיל, וכל כך קשה להשיג את החצי שעה הזאת, שאחר כך המחשבה על עוד פעם לנסות וכאילו להתחיל מההתחלה, נראית משהו בלתי אפשרי. אז אני אשמע ממך שזה תהליך שאת רואה אותו גם כסוג של תהליך מתמשך. כלומר, לא חייב להיגמר בחצי שעה או ברבע שעה שנותנים לנו ברגע הראשון.
לגמרי, ובסעיף הבא של ה-Proactively Manage the Hiring Process, אני חושבת שצריך נעבור על עוד כמה דברים, אבל אחד הדברים הכי חשובים זה כל הזמן לעשות, הבולט האחרון, כתבתי re-alignment, זאת אומרת, כל הזמן לעשות alignment מחדש של הפרופיל. כי עוד פעם, הרבה פעמים גם תוך כדי התהליך, שני מראיינים הראשונים אומרים, פתאום אתה מבין מתוך הסיכום שלהם, שמחפשים, זאת אומרת, הם פוסלים אחד אחרי השני את כל מי שהבאנו. למה? כי אין לו מספיק ידע. אנחנו אומרים, רגע, אבל הפרופיל שהגדרנו זה מישהו בלי ניסיון. אז אתם מחפשים משהו שבעצם לא הגדרנו בפרופיל. ואז אומרים, לא, אבל בעצם אנחנו לא נצליח, אם מישהו ממש אין לו ניסיון, ופתאום לפעמים יש מצבים שהפרופיל משתנה, אוקיי, בואו נחפש מישהו עם שנה ניסיון, כי באמת קשה לנו עם הכלום הזה. אז כל הזמן להיות עם היד על הדופק ולשאול את השאלות הנכונות, כי לפעמים ממשיכים לרעיין, 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 ולא מוצאים, אבל זה לא כי אין אנשים טובים, זה כי מה שאנחנו מחפשים ומה שהגדרנו, זה לא באותו...
לא הגדרה נכונה.
לא באותו קו, כן.
אוקיי. אז מה הלאה, אחרי ש...
אבל אני רוצה לעצור ולראות אם יש גם שאלות, ככה, על החלקים האלה.
אז הייתה פה שאלה אחת, שהיא לא על החלק הזה, אלא יותר קשורה לאיך את עובדת עם מנהלים מגייסים על להרחיב את המגוון של האוכלוסייה, לגייס גם אוכלוסייה, נקרא זה diversity population, גם פרופילים שהם נגיד לא טריוויאליים מבחינת הרקע.
פרופילים או למשל נשים?
זה יכול להיות נשים לטכנולוגיה, זה יכול להיות אקדמאים ערבים, עולים חדשים, איך זה משתלב בתוך ההגדרה של הפרופילים?
אז זה נורא תלוי בגודל של ארגון, איך הייתי ניגשת על זה. זאת אומרת, בארגונים גדולים, סתם, למשל כמו אינטל, אז הרבה פעמים הדברים האלה מלווים באיזושהי פרוגרמה. ממש, החלטנו שאנחנו עושים קמפיין נשים, אוקיי? מביאים נשים, הסברנו למה, הסברנו את הפוטנציאל שוק, שנגמר לנו דרך הפוטנציאל האחר, ואנחנו רוצים להיכנס לעוד נתח שוק שבעצם לא היה, לא נגענו בו, ואז יש הרבה יותר פוטנציאל גיוס של אנשים מאוד מאוד איכותיים. ואז ממש עשינו תהליך עם המנהלים כדי לגרום להם להבין שזה הדבר הנכון, להגדיר מה אנחנו מחפשים, ולרתום אותם בתוך זה, וזה היה אחד למשל הקמפיינים היותר מוצלחים, אני חושבת שהיו, ובאמת הצלחנו לגייס המון המון נשים, ובזמן מהיר, עם אחוזי הצלחה מאוד מאוד גבוהים גם אחר כך, לשנים, מה שנקרא. אז זה בארגון גדול, זאת אומרת, קנה לגבי אנשים מאוכלוסיות מסוימות, עשינו פרויקט אופק, כל מיני דברים שאפשר לספר עליהם. אני חושבת שבארגונים יותר קטנים זה סיפור אחר. הייתי, למשל בזן, שזה ארגון הרבה יותר קטן, אני פועלת בצורה קצת אחרת, והרבה פעמים אני פשוט עושה את זה פר משרה. מה הכוונה? גם לתוך הדוגמה, יש לנו צוות יחסית גדול של QA, והייתה שם מישהי אחת, אישה אחת שהייתה, זה משהו שתמיד כאילו הציק לי, וגם לאנשים, זאת אומרת, לאט לאט ככה שאלתי לה, רוצים בנות, כן, זה מאוד יוסיף, זה מאוד פה, זה מאוד שם, ועשיתי כמה דברים, אחד באמת בידיתי שאנחנו לא כרגע עכשיו מביאים לרעיונות רק נשים, כי באמת מה שחשוב זה קודם כל לגייס את הבן אדם הטוב ביותר וכמה שיותר מהר, אבל כן, נתתי עדיפות, אם חיפשנו בלינקדין, אז עדיפות לבנות, אם דיברנו עם, 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 עם חברות השמה, אז אמרתי שאנחנו רוצים לתת עדיפות לנשים, ואמרתי את זה גם כן למנהל המגייס, וכמובן לביפי, וקיבלתי את ההסכמה לזה, ובאמת בסוף גייסנו אישה, היו גם הרבה, ובאמת הייתה כשהיא הייתה הכי טובה. אז אפשר להגיד שזה במקרה, ואפשר להגיד שזה לא במקרה, כי באמת כיוונו לשם. ועדיין היו גם הרבה גברים בתוך התהליך, אבל עדיין זה מה שגייסנו. אז יכול היה גם לתת אחרת, אבל אני חושבת עוד פעם שזה לא במקרה, ששווה באמת כל הזמן לשים את זה ברקע, זאת אומרת, לא הייתי עכשיו עושה מדי איזושהי פרוגרמה, כי סך הכל זה ארגונים יותר קטנים, והווליום של הגיוס הוא גם יותר קטן, אבל כן הייתי מכניסה את זה, כן הייתי מעלה את זה לדיון, שמה את זה בראש של האנשים שמראיינים, שלנו, של החברות השמה, וככה הרבה פעמים מגיעים לתוצאות טובות.
אוקיי, אחלה. יש פה עוד שאלה של טלי, אני לא בטוחה עד הסוף שאני מבינה אותה, אם את יכולה להתייחס ל-requirement recruiting stages בתפקיד HR בתהליך. recruiting, requisition אולי, stages, אני לא יודעת, ביקשתי, טלי, אם תוכלי להסביר קצת יותר למה את מתכוונת, אז זה יעזור לי להבין את השאלה. אני לא יודעת אם זה משהו שאת כתבת.
לא, לא כתבתי. Realign on profile and requirements during the process, לא נראה לי. אוקיי, אז תשאל עוד פעם.
אז תכף נראה אם טלי תוכל לשאול את זה עוד פעם. אוקיי.
עוד דבר חשוב שבניהול הפרואקטיבי של התהליך, ולא סתם קראתי לו פרואקטיבי, זה אומר שעוד פעם, אתם לא מגיבים, אנחנו לא כל הזמן מגיבים למה שקורה, אלא אנחנו מייצרים תגובות. זאת אומרת, עוד פעם, כל הזמן רואים את התמונה גם מבחוץ, רואים את הגלגלים המרובעים, ושואלים את השאלות. אינדיקטורים, אני יודעת שיהיה לכם על זה סשן בנפרד, אבל גם כן זה משהו מאוד חשוב להשתמש בו, וכל הזמן להראות אותו. וגם פה אני יכולה לתת דוגמה אם זה מעניין.
נשמח.
אוקיי. אז למשל אינדיקטורים. אז אינדיקטורים שאני כרגע משתמשת בהם, שוב, יש כל מיני אינדיקטורים. אחד זה ה-time to position, כמה זמן לוקח לנו לסגור משרה, שזה משהו שאני מגדירה לפני שאנחנו, המגייסת שלי שעובדת על המשרה, אנחנו רואים כמה קורות חיים נמצאים, כמה המשרה, כאילו כמה יש קושי או אין קושי לגייס את התפקיד הזה בשוק, ולפי זה אנחנו מגדירים, בדרך כלל זה נע בין חודש לחודשיים, אלא אם כן זה משרות יותר בכירות, ואז זה אולי יוקח יותר זמן. זה אינדיקטור אחד. אינדיקטור שני זה... בדרך כלל, עוד פעם, תלוי לאיזה משרות, אבל אם אנחנו מראיינים מעל 10 אנשים, לרוב זה כבר כנראה מוקדם, כנראה אנחנו לא מביאים את האנשים הנכונים ולא עושים עבודה סינון נכונה, ומתחת ל3-4 אנשים זה גם כן חבל, כי יכול להיות שלא ראית את כל הפוטנציאל שיש להציג. כל אחד, כל ארגון ומה שהמנהלים שלו מחפשים, אבל להגדיר איזשהם טארגט מבחינת ההיירינג אקסל. והאינדיקטור השלישי שאני עוקבת אחריו זה הטרנובל של האנשים בשנה הראשונה. ומבחינתי כל סיבה שבן אדם עוזב בשנה הראשונה זה טעות גיוס. אם הוא לא היה לו טוב, אז כנראה לא גייסנו את הבן אדם הנכון, ואם אנחנו לא מרוצים ממנו, אז גם לא גייסנו את הבן אדם הנכון.
אז בעצם אם יש לך את האינדיקטורים האלה ואת המידע שאספת על עזיבות בשנה הראשונה, טל אומרת טעות גיוס או טעות קליטה, ואת אומרת שאת מתייחסת לשניהם כטעויות גיוס, גם אם זה טעות קליטה זה נחשב
לגמרי
טעות גיוס.
זה לא משנה לי, אם גייסתי בן אדם שפתאום מבין שהנסיעות רחוקות לו, שזה לא התפקיד שמתאים לו, אז לא עשיתי עבודה מספיק טובה בלהציג לו מה התפקיד ומה האתגרים ומה הקשיים. מבחינתי זה טעות גיוס.
וגם, והטעות קליטה, היא מדברת על תהליך הקליטה והכניסה, שזה גם האחריות של המנהלים ביחד איתנו כמגייסים בתפיסתך.
נקודה מעולה. זאת אומרת, גם על הנושא של האינטגרציה והקליטה לתוך הארגון, מאוד 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 חשוב. אז, אבל למה נתתי את כל הנושא הזה של האינטגרטורים? כי החוכמה היא איך משתמשים בזה תוך כדי התהליך. אז תוך העניין, באחד התפקידים שגייסנו, א', כאילו הגדרנו, ידענו שזה תפקיד קשה והגדרנו אותו כמשהו כמו בין חודשיים לחודשיים וחצי, וכבר עבר באמת הרבה זמן והבאנו יחסית הרבה מועמדים ולא הצלחנו לגייס. אז באמת עשינו ישיבה ובאתי ואמרתי, א', אין לנו, זאת אומרת הצוות הזה תקוע, יש לנו under resource, מה אנחנו עושים? שאלה אחת. שתיים, האם אנחנו מחפשים או עושים משהו לא נכון ואיך אנחנו יכולים להגדיל את המרחב של החיפוש שלנו, כי כנראה שאנחנו תקועים. אז על השאלה הראשונה, החלטנו שאנחנו נגייס איזשהו מישהו שהוא יותר זמני, כמו קונטרקטור כזה. זאת אומרת, ראינו תוך כדי התהליך מישהו שלא חשבנו שהוא מתאים ל-long term, אבל די התלהבו ממנו יותר כמישהו צעיר ואולי ל-short term. אז ממש אנחנו, ליאת, שהיא המנהלת גיוס שלי, היא באה והציעה ואמרה, מה אם לגייס את X לתקופה זמנית של 3 חודשים? א', יכול להיות שפתאום נראה שהוא מדהים ונרצה אותו, וב', זה ייתן לנו פתרון עכשווי מיידי, כי הוא יכול להיכנס מיד לתפקיד, ואנחנו רואים שקשה בגיוס הזה. וזה באמת מה שעשינו, יום למחרת הוצאנו לו הצעה, הוא מילא את החור, ואחרי חודשיים הצלחנו לגייס את הבן אדם הכי מתאים לתוך המשרה, היה ביניהם חודש אלימה, והבחור היותר צעיר שבאמת יסתבר של הלונג טרם הוא לא מתאים, יצא, והחדש נכנס לזמן הארוך. אז הרבה פעמים ההסתכלות הזאת היא על משך זמן הגיוס, על כמה אנשים כבר גייסנו, לבוא בישיבה ולשים את זה ולהעיר גם לעצמנו דברים וגם למנהלים, יכול לתת הרבה מאוד.
אוקיי. אז נגענו בחלק של איך אנחנו נערכים לפני באמת בהגדרת הפרופיל, והתחלת לדבר ככה על האינדיקטורים, איך פיזית את באה ומציגה אותם למנהלים, כלומר מה את היית ממליצה לעשות, אם באמת אני אוספת את המספרים על כמה זמן לקח לי לגייס ועל כמה אנשים עזבו בשנה ראשונה.
קודם כל, מי שיבוא לסדנה ידע הרבה יותר, כי אני יכולה לראות ממש דוגמאות.
אוקיי.
אבל באופן עקרוני, זה שתי דרכים מרכזיות. אחת, באמת, בישיבות השבועיות, ובאמת יש משרות שאני ממש מקפידה, גם אם זה 10 דקות, ישיבה שבועית בשבוע, אם זה משרות לחוצות, שעוברים כמה ראיינו, כמה עברו, כמה עשו, ממש, אני עוברת איתם על כל הדברים, למה אנשים נכשלו כדי שנדע מי לא להביא לאבא, מי עבר לרעיון השני ולמה, מה צריך להכין בשביל זה וכו' וכו'. זאת אומרת, אז יש ישיבה שבועית כזאת של 10 דקות שלמדנו עם הזמן שמאוד מאוד קריטית, וגם אנחנו ממש לעשות את זה ככה על הבוקר, יש להם זמן, טיק טק וסוגלון את הדברים.
שזה באמת שאלה, את מרגישה שהם מתגייסים?
למה אני מביאה את הנתונים ואומרת רגע תקשיבו, ראינו כבר ככה וככה וכו'. לא תמיד צריך, אם אני מרגישה שיש צורך אני מביאה. זה אחד. שתיים, כשיש ווליום של גיוסים גבוה, למשל לפני חודשיים גייסנו איזה 6 משרות לפיתוח, אז הייתי מוציאה פעם בשבוע ממש גרפים, דוח כזה, טבלאות, של כל אחד מהאינדיקטורים לכל משרה. אז PHP developer הייתי מראה average number של interview per week, total interview per position. זאת אומרת, בחרתי 2-3 דברים כאלה שהראו משהו משמעותי, ואז אפשר לראות שלמשל ב-PHP אנחנו מגייסים מראיינים בשבוע בן אדם אחד, לעומת זה ב-Windows אנחנו מראיינים בשבוע 4 אנשים או 4.5, לא משנה. אז אפשר לראות שב-PHP, רק מהנתון הקטן הזה, אין לנו מספיק מועמדים. אנחנו לא מספיק מצליחים להביא אנשים לרעיון ראשון. לעומת זה בווינדוס יש הרבה אנשים ברעיון הראשון, ובום, כמעט אף אחד לא עובר לרעיון השני. ואני מראה את זה בצורה ויזואלית, ואז אנחנו רואים איפה הבעיות. אז שוב, אי אפשר להיכנס לזה על רגל אחת, אבל אפשר לדבר על זה עוד הרבה.
אבל את אומרת להציב את המספרים של כמה אנשים עוברים את כל אחד מהשלבים, ולהראות את זה אפילו גרפית כדי שויזואלית זה יבלוט מאוד מהר, ואמרת שזה משהו שאפשר גם לעשות אותו בעשר דקות. כלומר, זה לא תהליך שחייבים...
אמרתי שאני דווקא שולחת אותו בדרך כלל באימייל,
בישיבה
מיוחדת, אבל זה משהו שאנחנו בדרך כלל שולחים פעם בשבוע או פעם בשבועיים על אותם משרות, לפעמים פעם בשבוע זה לא מספיק משמעותי, אז נגיד פעם בשבועיים, ואז רואים את זה ועושים ישיבה קצת יותר ארוכה כדי לדבר על הבעיות. העשר דקות אני מביאה את הנתונים ongoing, כל הזמן, אוקיי, זה נמצא פה, הוא נמצא פה, סך הכל עשינו ככה, סך הכל עשינו ככה, מה חסר, מה הבעיות וכו'.
בעצם זה השילוב הזה של פעם בשבועיים איזושהי ישיבה קצת יותר ארוכה, יחד עם פעמיים אולי בשבוע ישיבה של עשר דקות, נותן לך איזושהי שליטה ככה מאוד מקרוב על התהליך ואיזו אפשרות לעדכן את המנהלים ככה מאוד, כזה בשידור חי, עד כמה מתקדמים ואיפה הקשיים שאת מזהה.
נכון, ושוב צריך להבחין, זאת אומרת, נגיד ליאת שעבדה על המשרות האלה, אז היא כל הזמן בקשר עם המנהל המגייס, זה לא שאנחנו מפתיעים אותו פעם בשבוע, זה כל היום מדברים ורואים, זאת אומרת יש עבודה ongoing. עדיין הצירה הזאת של הפעם בשבוע של ה-10 דקות יחד עם מנהל המחלקה, היא חשובה, כי אז באמת פתאום מציפים כל מיני דברים אחרים, ואפשר לקבל החלטות גם. אז אתם תראו, זאת אומרת, עוד פעם, אם יש ארבע משרות, זה מאוד חשוב פעם בשבוע. אם יש משרה אחת, אז זה יכול להיות גם ongoing, וכשיש בעיה לזמן ישיבה באופן אקטיבי. אז כאילו אין חוקים, אבל זה סוג של מתודולוגיות שאפשר להשתמש בהן.
אוקיי. אז אני אוסיף רגע את השאלה שטלי נשאלה קודם, היא הרחיבה, והיא ביקשה לדעת איך נראה אצלך היום התהליך מבחינת תהליך המיון, מרעיון ראשון, רעיון משאבי אנוש, ולמי יש את המילה האחרונה, קצת על התפקיד של משאבי אנוש בתוך התהליך מול התפקיד של המנהלים, כמה רעיונות לכל אחד, אם את יכולה קצת לפרט על מה המתודולוגיה אצלך.
יותר חשוב לה לשמוע על, טלי יותר חשוב לך לשמוע על תפקידים שהם יותר... basic, כי זה פשוט שונה.
בואי תגידי ככה את שני מסלולים, אם יש בגדול.
מה מורית?
בואי תגידי, טלי אמרה שזה השאלה. בואי תנסי לתת אפילו אם זה שני, כי יש לנו ככה בערך עוד 5-10 דקות, אם יש אפילו שני מסלולים שיש עיקריים, או ככה בגדול איך התהליך אצלכם בנוי.
אוקיי. אז באופן עקרוני, כאילו לתפקידים שהם נגיד רמה של מהנדס או טים לידר, אז עוד פעם, קודם כל חשוב להבין שהאחריות, ואני מאוד עוגלת בזה, האחריות להחלטה הסופית, האחריות בסופו של דבר, לי יש אחריות מלאה, אבל האחריות היא של המנהלים, זאת אומרת, הם אלה שהולכים לנהל את הבן אדם, הם אלה שיודעים מקצועית מה הכי טוב, אני יכולה להעלות את הקונצרנים, אני יכולה, אם יש לי תחושת בטן ממש לא טובה לגבי בן אדם, אז כמובן שאני אשים את זה והם סומכים עליי מספיק כדי לחשוב שהוא לא מתאים, אבל באופן עקרוני, החלטה היא ניהולית בסוף. ומבחינת התהליך עצמו, אז קודם כל אנחנו עושים איזשהו, ככה, מביאים קורות חיים, גם המאגר שיש לנו, ואם צריך אז גם עם קורות אחרים, ועושים איזשהו סינון ראשוני, יושבים עם אותו מנהל מגייס ועושים את הסינון, בוחרים את האנשים המתאימים וגם מבינים למה לא בחרנו אחרים כדי שפעם בה נעשה את הסינון הזה יותר טוב. ובאופן, ממש בכללי, התהליך הוא רעיון טלפוני שבדרך כלל ליאת עושה, מגייסת. לאחר מכן יש רעיון ראשון של אותו מנהל מגייס, כי התפיסה היא שהוא באמת יודע מה הכי טוב. יש משרות שהוא מראיין ביחד עם מישהו מהצוות, זאת אומרת, ואז יש שני מראיינים. ואחר כך ראיון שני זה עם מנהל המחלקה, שגם כן, אם יש עוד מנהל שחשוב לנו להכניס, הם עושים את זה ביחד. וראיון אחרון, בדרך כלל את הראיון האחרון אני עושה, אבל שוב, מאוד מאוד תלוי במשרות, מאוד תלוי בווליום ובעומס, אבל אני חושבת שכן חשוב שיהיה גם רעיון התנהגותי של HR בתוך התהליך. זה יכול להיות רעיון שני, זה יכול להיות גם רעיון אחרון. לפעמים אפילו יותר טוב שזה יהיה רעיון שני, ואז כשעולים דברים מאוד משמעותיים, אז מזהים את זה. אנחנו משתדלים לא להביא את המועמד ליותר מפעמיים לכאן, כדי לא להמיס עליו, אז אני, בדרך כלל אנחנו מנסים לעשות רעיון אחד או שניים בפעם הראשונה שהוא מגיע, אם הוא עובר, ואז לזמן כבר בתמידות שני רעיונות בפעם השנייה, ואז אפשר, אם הוא עובר את הראשון, ישר להעביר אותו לשני.
אוקיי. אז זה אומר בערך בעצם שלושה רעיונות לכל מועמד, שזה המנהל הישיר, הרעיון שלך ומנהל מחלקה.
ומישהו מהצוות, תמיד משתלב, או יחד עם המנהל, או יחד עם... זאת אומרת, אנחנו רואים שכן מישהו מהצוות, זה מאוד מאוד חשוב שגם יהיו מעורבים ברעיונות, תמיד נמצאים. ורעיון ממליצים, כמובן, שאנחנו עושים בסוף, הרבה פעמים עושים את זה יחד עם המנהלים עצמם, או שהם עושים, עוד פעמים זה משרות יותר בסיסיות, אז גם אנחנו עושים.
שואלת פוטל אם אתם נעזרים באיזה שהם כלים תומכי החלטה חוץ מרעיונות, מבדקים חיצוניים, איזשהו כלי חיצוני.
יש לנו מבחנים פנימיים.
מבחנים מקצועיים?
כן, מבחנים מקצועיים, שמאוד מאוד מוכיחים את עצמם, אני מאוד אוהבת את זה. אם זה למשל ב-QA שהיה לנו מבחן, גם שיפרנו אותו לאורך הזמן, אבל ממש אפשר לראות לפי המבחן מי פחות טוב ומי יותר טוב. אם זה משרה עכשיו שגייסנו של technical writer, אז נתנו ממש מבחן, לא מבחן, מין עבודת בית כזה של שלושה ימים שהוא צריך להיכנס למותר ולעשות, לכתוב כל מיני דברים, וזה פשוט מדהים. אתה יכול לדעת אם הבן אדם מסוגל או לא מסוגל, צריך אחרי זה לראות באמת אם הוא מתאים מבחינה אישיותית, אבל מה שעשינו זה רעיון ראשון, לראות אם יש כיוון. אם יש כיוון, נותנים לו את העבודה, ואם העבודה טובה, מזמנים אותו גם לרעיון שני. אבל בהחלט, כאילו, יש דברים שאני חושבת שמבחן או עבודה כזאת של יום אחד, זה נותן אינפורמציה מדהימה.
בעצם הכלים התומכים זה כלים מקצועיים, פנימיים, שפיתחו אנשים שלכם או ביחד איתך, אבל מהפן המקצועי של מה שנדרש שלכם לארגון.
כן, 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 כן.
אוקיי.
תראי, עוד פעם, באינטל היינו עושים, כשעשינו גיוסים מסיביים, אפילו של 100 אנשים ברבעון, אז היינו חייבים את העזרה הזאת והיינו עושים מרכזי הערכה. שזה מתודולוגיה מאוד טובה לחלק מהמשרות, אבל למשרות מאוד מסוימות ולשוק מאוד מסוים. ובאמת אם צריך מסה יותר גדולה של פרופילים של אנשים מאותו פרופיל, אז עושים מרכז הערכה שבאמת בודק דברים מדהימים, כאילו מרכז הערכה זה כלי מאוד טוב בעיניי.
Okay.
עוד פעם למשרות מסוימות, ואז לאחר מכן עושים את הרעיונות ורואים אם הבן אדם גם מתאים מקצועית. אבל בהחלט אם זה ווליום גבוה, זאת אומרת מרכז הערכה הייתי עושה בהתאם לסוג משרה ובהתאם לווליום הגיוס.
אז אם אנחנו חוזרים רגע באמת לחלק של העבודה מול המנהלים המגייסים, וזה דווקא מתחבר גם לשאלה על המעורבות שלך בתהליך, בעצם אם אני מנסה לסכם ככה את התפקיד שלך, אני רואה את החלק גם בהגדרת הפרופיל, בלעזור להם להבין מה מחפשים ולהגדיר אותו, גם תיארת את המקום שלך בתוך תהליך המיון כמראיינת בתוך, לא בשלב הראשון, אבל ולעזור לראות שבאמת זיהו לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינת ההתנהגות או התנהגות בין אישית, שזיהו מספיק נכון.
נכון, ולזה גם להוסיף אם אפשר משהו. אם לוקחים על עצמנו לעשות את הרעיונות הראשונים גם, זאת אומרת גם את הטלפונים וגם את הראשונים, אני חושבת שיש פה טעם נפגם גם של הסרת אחריות המנהלים. והרבה פעמים גם אתם תראו בזבוז זמן אדיר שלכם. כי עוד פעם, הם צריכים לעשות הרעיון הראשון, להבין שזה הבן אדם ברמה המקצועית, כי אחרת אין מה לדבר. אני יכולה לרען את הבן אדם מהיום עד מחר בבוקר, ואני לא יודע שהוא לא מתאים מקצועית. אני יודע אולי שהוא לא מתאים אישיותית, אני יודע שאין לו את המצוינות שאני מחפשת, אני יודע כל מיני דברים. אבל כל זה מיותר אם אני לא יודעת שיש התאמה מקצועית. אז אני חושבת שרעיון מקצועי הוא תמיד צריך להיות הרעיון הראשון, ואחר כך אפשר לעשות כרעיון גם התנהגותי. ושוב, תמיד הדברים גם משולבים, אבל עדיין. אז זה משהו שמאוד חשוב גם מבחינת לקיחת אחריות על התהליך, ולקיחת אחריות על התוצאה שלו, וגם כבוד לעצמנו. זאת אומרת, אני לא מתכוונת לבזבז את הזמן שלי בשום צורה.
זאת אומרת שאת חושבת שאם יש מישהי שבתפקיד שלה עושה תמיד את הרעיון הראשון, אז זה כן נקודה ששווה להעלות עם המנהלים המגייסים ולהגיד שבפרספקטיבה לפחות שלך, ואני מסכימה עם זה ב100%, זה איפשהו מוריד מהאחריות שהמנהל לוקח. מהרציפייה שאנחנו נעשה סינון ראשוני.
אני חושבת את זה בצורה של אחריות, כי אז נכנסים למין מלחמה כזאת, אלא באמת להראות להם למה זה פחות נכון. זאת אומרת, גם מבחינת התייעלות ובזבוז זמן. מה שכן, אתם צריכים להבטיח שאתם מביאים מועמדים טובים, שעושים סינון נכון של קורות החיים, שכן מסננים בראיון הטלפוני שאלות, ובראיון הטלפוני דרך אגב אנחנו לוקחים גם כמה שאלות מקצועיות. זאת אומרת, ליאת שואלת, מה אתה יודע בג'אווה, איזה ניסיון בזה, איזה ניסיון בזה. זאת אומרת, כן יש פה סינון ראשוני, ואנחנו לא מבזבזים גם את הזמן של המנהלים. אנחנו מבטיחים להם שמי שמגיע לרעיון הראשון הוא מועמד ראוי, אוקיי?
כן.
ועושים תהליך בשביל זה. אבל עדיין, אם יש רעיון טלפוני יסודי של משאבי אנוש שמגובה בסינון מקצועי שהמנהלים מבקשים, אז אני חושבת שזה הרבה יותר נכון, בלי... האחריות זה תוצר לוואי. לא הייתי שמה את זה מולם. אבל מה ששמים מולם זה באמת יעילות ונכונות וזהו.
את אומרת יעילות באמת כי אצלכם בצוות אתם נגיד שתיים מול קבוצה של מנהלים מגייסים, אם תצטרכי לעשות את הרעיון הראשון לכל המנהלים המגייסים, בעצם זה יוצר צוואר בקבוק במשאבי אנוש, במקום שהמנהלים עושים איזשהו סינון ראשוני.
נכון.
אם אני מבינה נכון.
ושוב פעם, אם יש משרה מאוד, משרות אחרות, שאת יודעת שזה... משרה ניהולית יותר בחירה ומאוד חשוב לבדוק קודם כל את היכולות הניהוליות וזה אני יכולה לעשות, אז בסדר, זה כבר חלק מהדרישות המקצועיות של התפקיד. אז כמובן תמיד 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 כל מקרה לגופו, אבל באופן עקרוני מסיבי למשרות טכנולוגיות, אז אני חושבת שקריטי סינון מאוד רציני בטלפון ובקורות החיים, ואז שהרעיון הראשון הוא רעיון מקצועי. כן,
מעולה. הזמננו ממש תאמן, אם יש לך ליד ככה עוד תובנה או המלצה עיקרית שהיית רוצה להגיד לאנשים, אני רוצה עוד להגיד מילה לגבי הסדנה אחר כך.
רק באמת לסכם, כאילו אתם יכולים לקרוא קצת יותר את מה שכתבתי, אבל באמת יש את מה שדיברנו, להביא ערך מוסף, להגדיר את הפרופיל הנכון ואת התהליך הנכון, להיות פרואקטיביים ולנהל את התהליך ולא שהתהליך ינהל אותנו. ובאמת להביא גם אסטרטגיה לתוך השולחן, זאת אומרת, כל הזמן להראות את התמונה הגדולה. פתאום קורה לפעמים גם, באמת, בדקה, שפתאום נכנסים לווליום גיוסי כזה, הוא רוצה גיוס, הוא רוצה גיוס, הוא רוצה גיוס, ופתאום רגע לשים, רגע, אנחנו פה גודלים באופן משמעותי, לשים את התמונה הזאת, להראות כל הזמן כמה גיוסים נמצאים כרגע, ולשלוח איזשהו סטטוס גם למנהל היותר בכיר. זאת אומרת, כל הזמן להיות גם, גם, גם לסחוב את העגלה, אבל גם לראות מהצד איזה גלגלים אנחנו נוסעים, אוקיי? ובסוף, כאילו, כל הדבר הזה מביא, וזה החץ ששמתי, גם לבנות efficient headcount model, זאת אומרת, מודל נכון של headcount, ולא שיש לנו שומנים, ולא שאנחנו רזים מדי, גם לגייס אנשים שהם נכונים לתפקידים הנכונים, לפעמים מגייסים אנשים טובים לתפקיד לא נכון, זה כישלון, וגם באמת בסופו של דבר אנחנו משיגים ארגון שיש בו אנשים שהם היי פרפורמינג, מה שנקרא. וזה ככה לסיכום.
מעולה. אז קודם כל שואלים פה אם יכולים לקבל גם את, את שלושת השקפים שהוצגו, בוודאי את השקף של העקרונות המנחים נשמח לשלוח. את הגרפיקה את צריכה להגיד אם, אם אפשר לשתף או שזה משהו שאת שומרת. אז תחשבי ונגיד. ואני אגיד עוד מילה על הסדנה. לא כתבתי כאן, אבל אני אגיד את זה בעל פה, ואני אשלח לכם את זה גם בלינק. אנחנו בעצם, השיחה עם ליאת היא חלק מתוך השיחה הגדולה יותר שתהיה בתוך הסדנה. יש פה את הקישור לסדנה, אם תגיעו גם לעמוד של בית הספר לגיוס, Recruiting COIL, תוכלו למצוא את ההפניה לסדנת מקצוענות בגיוס. הסדנה מתחילה בסוף החודש. לכל מי שנמצא כאן בשיחה, יש הנחה של 530 שקל על המחיר, וגם אנחנו החלטנו לתת מתנה את הערכה של גיוס בלינקדאין, מתנה לכל מי שירשם לסדנה ושהיה כאן בשיחה. אז במקום 3,370, עלות תהיה 2,800 שקל, סליחה, 2,800 שקל, אוי, מתמטיקה על הבוקר, 40 שקל, 2840 במקום 3370, וגם מקבלים מתנה את הערכה לגיוס עובדים בלינקדאין. זה באמת שתי מתנות מאוד שוות לכל מי שירשם לסדנה, והקוד להרשמה לסדנה זה HRD530. אז אם אתם באמת נרשמים, יכולים להגיע דרך הטופס או דרך ההסבר על הסדנה, ולהירשם ולהשתמש בקוד HRD530, ויש לנו גם את הרשימה של כל מי שהיה כאן היום בשיחה, ונשמח לתת לכם גם את ההנחה וגם את המתנה, את הערכה לגיוס בלינקדאין. ואני רוצה להגיד המון המון תודה לליאת על השיחה, חלק כבר הספיקו לכתוב פה תודות בתגובות, אבל אני אשמח אם אתם רוצים לכתוב ככה תגובה, דרך הריבוע של השאלות והתשובות, לכתוב תגובה לליאת, נשמח להעביר גם לליאת ככה את כל התגובות, ולהגיד הרבה הרבה תודה, היה לי מאוד מעניין, ואני בטוחה שגם לאחרים ככה לפי השאלות והתגובות, ונשארו איתנו עד הסוף, אז תודה רבה לכולם, וכתבו פה הרבה תודות ליאת, אז אני אעביר לך את זה עוד מעט.
ממש תודה, ואני מקווה לראות אנשים בסדנה עצמה, וזהו, שיהיה בהצלחה, וכמובן שמי שרוצה יכול גם להתקשר ולהתייעץ.
מעולה, אז אני אצרף גם את המייל שלך בתוך המייל לכולם.
אוקיי.
יופי, תודה ליאת.
יאללה, ביי.
ביי. תודה לכולם.